אז אנחנו בפרק י"ב, מסיימים שער הייחוד והאמונה. נחזור מההתחלה, התחלנו אתמול כבר, אבל נחזור מההתחלה כדי שכולנו נהיה שם. כן, כן, זה הפרק. טוב. ובכן, הייחוד של השם הוא האלוקים, שפתחנו בו בזה שהוא ודעתו אחד, והמשכנו בזה שהוא ומידותיו אחד. עבר בפרקים האחרונים, בפרק הקודם, בפרק י"א, לזה שגם מאמרותיו והוא אחד. להבדיל, אין קץ הבדלות. או, או, בכבוד, בכבוד. היום ככה, אתה רואה מה הולך? תראה, זה הליכה יש לך. הנה, בואי, אם תשב שם או פה, אנחנו התרחקנו כזה, לא יודע מה קרה פה. טוב, אין דבר, זה פעם אחת. להבדיל לאין קץ הבדלות בין הדיבור האנושי והדיבור האלוקי, הדיבור האלוקי מהווה, בורא. ממילא, כל אות יש לה כוח בריאה מסוים, ולכל אות מופיע כוח החיות שבבריאה, שבאות הזאת, לפי רמתה. זאת אומרת, האות, או צירופי האותיות, או חילופי האותיות, או תמורות האותיות, או מספרי האותיות. כל הדברים האלה נגענו בפרקים הקודמים הקודמים. במובן הזה, העולם מתחלק לבורא ולנבראים. אז גם צירוף האותיות הכי, 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 כאילו רחוק מעשרה מאמרות, הוא מיוחד בייחוד שלם עם הבורא. הוא אחד עם הבורא. זאת אומרת, החיות האלוקית שיש בקצה של הכוס הזאת, בקצה של המפתח הזה, שקיימת מפני שלעולם השם דבר אחד ניצב בשמיים עכשיו, והיא קיימת מכוח ההמשכה, אות שווה בעברית המשכה, אתה בוקר וגם לילה, היא ההמשכה. האיתות להמשכה האינסופית הזאת מופיע בכוס הזאת עכשיו. האיתות הזה הוא אינסוף. גם ההשגה הגדולה ביותר שיכול להגיע אליה משה רבינו היא סופית. אבל האיתות שהוא בורא בעצמו, כי האיתות האחרון הוא מיוחד, בסדר? עם השם, עם האור אינסוף עצמו. זה השם הוא האלוקים, השם הוא האחד, בסדר? עד סוף המידות כולן, וממילא עד סוף האותיות כולן, וכל הצורות שהן, כל זה מאוחד ביחד, כל זה אחד לגמרי. וכל זה מתרחש כל שנייה ושנייה. זה נפקא מינה להכל, צריך להבין, נזכור רק ששער הייחוד והאמונה, אני חוזר בפרק האחרון למה שאמרנו בפרק הראשון, במקורו נכתב לפני חלק א' של התניא. במקורו נכתב כחלק א', ושער וספר ליקוטי אמרים הארוך שאותו למדנו, שהוא חלק א' של התניא, במקורו נכתב שני ואחרי זה מסיבות כאלה ויסודיות גדולות. רבינו הזקן קובע לעשות אותם הפוך. וצריך לתפוס, שער הייחוד והאמונה, ברגע שאני קולט את המחדש בטובו, ממש כל רגע ורגע, ואת הייחוד של כל רגע ורגע, ממילא כל היסוד של המאבק בין הנפשות, של היכולת של התשובה, של היכולת של התיקון, של כל, הוא מקבל משמעות אחרת לחלוטין. זאת אומרת, אני לא נושא איתי עכשיו עולם של המון, אני עכשיו נברא, הכל הוא בריאה חדשה. אז כל רגע יש בריאה חדשה, ואני חלק מההתרחשות הזאת של בריאה חדשה. ההבנה הזאת שיש בריאה, והכל, הכל אין עוד מלבדו, אין שום כוח בעולם, אין שום דבר. התניה קורא לזה בהקדמה לשער שלנו, חינוך קטן. זה יסוד האמונה. זה החינוך הקטן, זה החינוך הקטן, אתם זוכרים איך הוא הגדיר חינוך קטן? זה מה שבין השלבים של הסולם, כשאתה עולה במדרגות, ושם לפעמים אתה יכול ליפול, זה מה שנותן לך את הכוח שלא ליפול בעלייה ממדרגה למדרגה. על פי התניה, כי שבע ייפול צדיק וקם, מלכתחילה. לא בדיעבד. לא שבע ייפול צדיק ואם ירצה שם יקום. שבע ייפול צדיק וקם, זה המבנה. המבנה הוא שהנפילות האלה הן תוצאה של עלייה משלב לשלב. ובעלייה הזאת משלב לשלב יש חלל נוראי למטה. ומה שמקיים אותי בחלל הזה, הוא היסוד הזה של הייחוד והאמונה. עכשיו, האותיות הן מה שבעצם, אילו היה לנו כוח לצייר את המציאות, זאת המציאות. כל המציאות היא הבל. אין מציאות. המציאות היא האותיות. המציאות היא קלה. המציאות היא עין. היש הוא האותיות. ועכשיו הוא מפרט את האותיות האלה בצורה פשוטה. עכשיו, רואים מתחלקים למיניהם בכללות ובפרטות. על ידי שינויי הצירופים וחילופים ותמורות כנל, כפי שלמדנו בפרק א'. זוכרים? 22 אותיות כפול 21, ריש למד א', נכון? דיברנו על זה, לא נחזור לשם, פרק ראשון. כי כל אות היא המשכת, אות זה המשכה, כמו שאמרנו עכשיו, חיות וכוח מיוחד פרטי. כשאני אומר יהי אור, אז אני אומר שני דברים. יהיה אין סוף אור, ויהיה אור ולא מים. והאין סוף הזה יתבטא במטר וחצי. כלומר, אני אומר את האין סוף, ואומר את האין סוף של הצמצום. כלומר, אין סוף צמצום כלפי כל ברור אחר, ואין סוף כלפי ההגדרה. וכל זה נמצא באות, לכן האות היא מוגדרת והיא המשכה בלתי סופית. בשונה מהמספרים שהם נקודות. האות היא לא נקודה שלא תופסת כלום, אלא היא, עצם האות היא המשכה. גם האות עצמה. היא צירוף, היא המשכה. אני מדבר על זה עוד שנייה. כי כל אות היא המשכת חיות וכוח מיוחד פרטי. כל אות. וכשנצטרפו אותיות הרבה להיות תיבה, אזי יש כאן לא רק כך וכך חיויות פרטיות, אלא מלבד ריבוי מיני כוחות וחיות הנמשכים כפי מספר האותיות שבתיבה, עוד זאת העולה על כולנה המשכת כוח עליון וחיות כללית הכוללת ושקולה כנגד כל מיני הכוחות והחיות פרטיות של האותיות, ועולה על גביהן. והיא מחברתן ומצרפתן יחד להשפיע כוח וחיות לעולם הנברא בתיבה הזו, לכללו ולפרטיו. עד כאן קראנו אתמול. לכללו ולפרטיו. דהיינו, איך אמרנו, היד היא לא רק סך של חמש אצבעות. כי היא בכלל דבר חדש לגמרי. אצבע אלוקים היא, זה אצבע אלוקים היא, אבל כשרואים את היד, לא רואים חמש אצבעות פועלות, אלא רואים בכלל כוח כללי שלא קיים, כי יש פה עכשיו לא שלוש אלא ארבע, לא ארבע אלא חמש, אלא יש פה עכשיו כוח אחר לגמרי. והיא מחברתן ומצרפתן יחד להשפיע כוח וחיות לעולם הנברא בתיבה זו, לכללו ולפרטיו. נקרא את ההגהה, ולפי שכל אות ואות, מכף בית אותיות התורה היא המשכת כוח, חיות וכוח מיוחד פרטי שאינו נמשך באות אחרת. לכך גם תמונתן בכתב כל אות היא בתמונה מיוחדת פרטית, המורה על ציור ההמשכה והתגלות האור והחיות. והכוח הנגלה ונמשך באות זו, איך הוא נמשך ונתגלה ממידותיו של הקודש ברוך הוא, רצונו וחוכמתו וכו'. בכלל צריך להבין מה שאנחנו מתרגלים כל התניה מההתחלה. אנחנו התרגלנו שרמח מצוות עשה הם כנגד איבריו של אדם, ושסה הם כנגד גידיו של אדם. אבל מתחילת התניה אנחנו כבר למדנו להתרגל שהכל אמת לאמיתה, זה דברי חז"ל ברורים. ומתוך מה הכל זה בא? מפני שרמח מצוות עשה אינון רמח איברין דמלכה, כמו שאומר הזוהר הקדוש. זאת אומרת, אני צריך לקלוט שכשאני עוסק באותיות האלה, זה דיברנו במצוות, כשאני עוסק במצוות האלה, אז ודאי שכל מצווה קשורה למשהו בי. אבל זה מפני שויברא אלוקים את האדם בדמותו וכצלמו, והכל זה עד דמה לעליון, וכל הספירות שהן ספירות רק לגבינו, זוכרים? זה הכל שער הייחוד. רק ענן קוראים להן, וקרינן להו עשר ספירן. כל הספירות שהן ספירות לגבינו, הן בעצם השתקפות. כל המציאות היא השתקפות של ההוויה ברוך הוא. הכל השתקפות, ואני ההשתקפות הכי הכי חזקה מבשרי אחזה אלוקה. אז בהשתקפות הזאת גם לי יש כוח לקרוא אותיות ולצרף אותיות ולהבין אותיות. אבל מה אני עושה עם צירוף האותיות? ודאי שיש לי כוח. ויש בזה מיני 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 כוחות. כתוב על בצלאל, בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, שכוחו היה שהיה יודע לצרף אותיות. היה יודע לצרף אותיות. עכשיו מה עושה, מה זה?
יושב בסתר,
בצלאל. הוא היה יודע לצרף אותיות. עכשיו, מה פירוש יודע לצרף אותיות? גם אני יודע לצרף אותיות. אני יודע לצרף, אתה פרש, יוצא תרנגול. אני גם יודע להפוך, אני יודע לעשות גימטריות, אני יודע לצרף אותיות. מבחינה מסוימת זה כמו ההבדל בין אחד שמשחק באבנים לאחד שבורא עם אבנים. עכשיו, יש אין קץ הבדלים בין מה אתה עושה עם האותיות. ולאן אתה מגיע עם זה? מה אתה בורא בעולמות? מה אתה עושה? עכשיו, ככל שהאדם הוא יותר בדמותו כצלמו, אז הוא יותר צינור להופעת הבריאה שמתרחשת על ידי האותיות. הוא אומר פה בעצם משפט נוסף בתוך מה שהוא אמר על כל כוח פרטי. גם אם הבנתי את א' ויש לי עכשיו 100 שנות דוקטורט על א', הא' של אור, יהי אור, והא' של תדשה הארץ, היא א' שמופיעה בדבר אחר לגמרי. כמו כל נוסחה מדעית. שכשתיקחת אותו אות במקום אחר, התוצאות תהיינה שונות לחלוטין, זה יכול ליצור את הדבר הכי הפוך בכלל. זאת אומרת, אנחנו עוסקים בכלל באות כפי שהיא מופיעה בתוך הצירוף, אוקיי, טוב, כפי שהיא מופיעה בתוך הצירוף, וכפי שהיא מופיעה בפני עצמה, והיא נותנת כוח פרטי וכוח כללי. ועכשיו הוא מביא לזה הסברה, כגון דרך משל. בתיבות שבמאמר יהי רקיעה, בתיבות שבמאמר יהי רקיע. וגומר, ויהי מבדיל בין מים למים וכולי יום שני בריאת הרקיע. שנבראו בהם, ובכוונה הוא לוקח את הרקיע, כי הרקיע הוא היום שכולו הבדלה, שהוא בפני עצמו לא טוב. הוא הופך לטוב ביום, ביום השלישי בהתחלה. דיברנו על זה. בתיבות שבמאמר יהי רקיע, שנבראו בהם שבעה רקיעים. קודם כל נקרא כמה שורות ואז נדבר על זה בעזרת השם. וכל צבא השמיים אשר בהם בשבעת הרקיעים. כמאמר רבותינו ז"ל, שחקים שבו ריחיים עומדות ותוכנות מן לצדיקים וכולי. זבול שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח וכולי. מכון שבו אוצרות שלג ואוצרות ברד וכולי. שכללות הרקיעים, מיד נחזור לזה, נבראו וחיים וקיימים בכללות תיבות אלו שבמאמר יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים. זה הקללות. ופרטי הברואים שבשבעה רקיעים נברא כל פרט מהם וחי וקיים. אתם שמים לב, כל הזמן מדברים על נבראים וחיים וקיימים. זה שלושה שלבים. נברא וחי וקיים, מאיזה צירוף אותיות מתיבות אלו או חילופיהן ותמורותיהן, כפי שהן כפי בחינת חיות הנברא הפרטי ההוא. נעמוד בזה ונחזור אחורה. לפני שנדבר על הרקיעים, רק נשים לב, הוא חוזר פעמיים. פרטי הברואים שבזין רקיעים, נברא כל פרט מהם וחי וקיים, כפי שהם נבראים וחיים וקיימים. אז נזכור, רק בהיסטוריה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם רק בהיסטוריה. אנחנו לא שם כבר מזמן. כל מציאות היא נבראת, היא חיה והיא קיימת. נבראת פירושו מה כן קרה בששת ימי בראשית. מה כן קרה? מה ההבדל בין אלמין דאיתגליין לאלמין דלא איתגליין לבני נשה? מה כן קרה בששת ימי בראשית? בששת ימי בראשית נקבעה הצורה הראשונית, התבנית. העולם הזה, כפי שאמרנו, זה עולם כמו כל העולמות. כלומר, נעלם. איך אנחנו אומרים כל הזמן, העולם הזה זה תרתי דסתרי, הדבר היחיד בעולם שאפשר להגיד עליו זה, זה שהוא עולם. זה עולם. זה מעלים עוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו. אז כל העולם הוא העולם הזה. אבל העולם הזה, צריך גם להבין את המושג הזה פירושו, שנבראה תבנית, ובתוך התבנית הזאת אנחנו נמצאים. זאת הבריאה הבסיסית. גם התבנית יכולה להיעלם תוך שנייה אחת. כי הכל עין. והכל הוא עין ליש ברגע זה. אבל כשאני אומר שהעולם נברא, פירושו שהתחיל הפירוד, הפירוט, הבריאה, היש. היש בעיני עצמו, אבל היש. היש בעולם התחיל. זה עצם הבריאה, זה כל דבר הוא נברא. כל דבר הוא נברא. מפני שכל דבר הוא נברא, אני יכול להגיד שמחר תזרח השמש. וזה בסדר גמור, וזה לא נקרא נבואה על משהו שאני לא יודע עליו כלום. למרות שהיא יכולה לא לזרוח. אבל זה נקרא נברא. נברא יצא מהאצילות, יצא מלמעלה למעלה מזה, ונברא. רגע, עכשיו את עוברת לחי. נכון, אבל זה הנברא. החי זה נתינת החיים בתוך הנברא הזה. בסדר, זה נברא, אבל תן חיים בנברא הזה. אני למשל, כמו שתמיד אנחנו אומרים, יכול לפרק גוף, ואני אבי אבות האנטומים בעולם, ואני יכול אחר כך להרכיב אותו, רק משום מה זה לא חי. חוץ מזה הכל בסדר. אז זאת אומרת, זה נברא, אבל חי זה לא. פרט קטן. אבל זה חי. וקיים, פירושו אני יכול לברור, אני יכול גם להחיות, אבל מי יקיים אותו? מי ישמור עליו במציאות? מי יקיים שהוא לא ישתנה מהמציאות שלו? שהחיים האלה יקיימו בכלל. אז כל נברא הוא בעצם שלושה דברים, הוא נברא וחי וקיים. כל נברא, הוא נברא והוא חי והוא קיים. והאותיות הן מה שהייחוד שלהם, עם שמו יתברך שמו, הן הבוראות והמחיות והמקיימות. בוודאי, בוודאי. אנחנו לא עכשיו בחי צומח דומם. הדומם חי כמו האדם, הוא יגיע בהמשך לדומם, ברור. כל העניין הוא שעשרה מאמרות שעוברים באותיות מקבלים עד למקום של החיות שיכולה להופיע בצמצום הכי גדול, שאנחנו קוראים לו דומם באבן ואפר. אבל שם מפקים חיי אין סוף בדיוק כמו במלאך העליון. בסדר? הלאה. עכשיו נחזור לרקיעים שהוא הציע. כגון דרך משל, בסדר? חוזרים לרקיעים, זה בכוכבית הזאת שם. בתיבות שבמאמר יהי רקיע וגומר. שנבראו בהם שבעה רקיעים. קודם כל, זה שיש כמה וכמה רקיעים, זה מופיע בפסוקים מפורשים. אנחנו נדבר בפסוקי דזמרה על השמיים ושמי השמיים. כלומר, גם לשמיים יש שמיים. וגם לשמיים של שמה יש שמיים, ויש שמיים לשמיים, ושמיים לשמיים, ושמיים לשמיים, וכך הלאה. מבחינה מסוימת, אם נחזור לאמירה שאמרנו יותר מפעם, כרטוב, נחזור לאמירה שאמרנו יותר מפעם על המילה שמיים, אחרי שלומדים את מה שאנחנו נגיד עכשיו, היא תקבל משמעות הרבה יותר עמוקה. אני אתחיל בה לשנייה אחת. רבי עובדיה ספורנו אומר, עובדיה ספורנו אומר בבראשית, אם תוכל פה, כי אז אנחנו פחות נסתיר את הצדיקים שם. או, זהו, או, אלמא דה איתגליין. אתם רואים? אלמין דה איתגליין, הכל. שכוח. אז רב עובדיה ספורנו אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא שואל, מה זה השמיים? הזכרנו אותו יותר מפעם, הוא מאוד יסודי, אבל עכשיו על הרקע של הפרק הזה, זה יקבל משמעות הרבה יותר עמוקה. אז יש הרבה הסברים למילה שמיים. האם השמיים זה שא מים, אש ומים, שם מים? על פי הספורנו, שמיים, על פי הספורנו, שמיים פירושו שם, ועיים זה סיומת עברית קלאסית של זוג. זוג. כמו ידיים, עיניים, ברכיים, אפפיים, רגליים, נחיריים, משקפיים, וכו' וכו' וכו'. בסדר? ספורנו אומר, יסוד פיזיקלי. מאוד מעניין, זה מאוד מעניין גם על הרקע ההיסטורי של, שזה נאמר. והוא אומר ששמיים פירושו כך. למה בעצם השמיים נקראים שמיים והארץ לא נקראת ארצותיים? למה לא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארצותיים? או את השם ואת הכאן? בכלל, אם שמיים באמת בא מהמילה שם, אם זה אש ומים זה משהו אחר, אבל אם זה בא מהמילה שם, ממתי אנחנו קוראים לחפץ, לחפצה, לשם תואר, על שם המיקום שלו? זה נקרא שולחן, זה לא נקרא בדרום. זה נקרא כיסא. למה לדבר הכי מקיף שיש, קוראים שם? אז מי כאן? מעבר לכל, בראשית ברא אלוקים את, זה תיאור זמן, הקדוש ברוך הוא, ברא, החפצה הראשון שמופיע בתורה זה השמיים. וכך הוא נקרא. השמיים. בהי הידיעה. סורנו אומר דבר פשוט, אבל פה זה יקבל משמעות חדשה. עין, כמו שאמרנו, זה לא רבים. בעברית, בשפות אחרות כמעט זה לא קיים. בעברית יש גם יחיד, גם רבים וגם זוג. ילד, ילדים, ילדה, ילדות. בסדר? אבל יש גם פורום לזוג. יש פורמולה לזוג, צורה לזוג. זוג זה לא יחיד ולא רבים. מה ההבדל בין ברכיים אין ילדיים? אין ילדיים. נכון? אבל יש עיניים. מה ההבדל בין עיניים לילדים? שילדים זה רבים, שבכלל לא צריך להיות ביניהם התאמה. נכון? זה לא זוג שחייבת להיות התאמה. אני לא יכול לקחת את העין הזאת, לא עלינו, ואת העין ההיא ולחבר. זה צריכות להיות עיניים. זה ברכיים. נכון? אם אין התאמה, יש נכות. ילדים זה ילדים. אחד קטן, אחד גדול, בכלל לא, ההפך. כשתאמה באין סוף, אין התאמה. זה גם לא צריך. במובן הזה ברכיים זה יחידה, במובן של יחיד, זה רבים. כלומר, יש כאן שניים, אבל אם הם לא מתואמים, הם לא שניים. אנחנו תמיד מדברים על זה שירושלים לא נקראת ירושלם, אלא ירושלים, כי יש זוג שלמעלה ושלמטה. וכל עוד הזוג לא תואם, אז יש נכות. אז אין גאולה. וכך הלאה בכל מושג ומושג. פעם דיברנו על שיניים בסוגיה הזו, דיברנו על זה יותר מפעם אחת. שמיים, אומר ספורנו, זה שם. ספורנו אומר, הגיע הזמן שתדעו שהעולם עגול. זה ספורנו ראשון על התורה. ואם העולם עגול, אז אני עומד בציר, נכון? אני נקודת הציר במרכז. אני כאן והעולם הוא עגול. אז אם אני אומר שם, ועכשיו אני אומר שם, המרחק ביני לבין הנקודה של השם הזה, והמרחק ביני לבין הנקודה של השם הזה היא לעולם, זהה, כי זה זוג. לכן שמיים זה תמיד שם, וזה תמיד זהה. ואת זה רצתה התורה לגלות במילה שמיים. לכן לא כתוב ארצותיים, כי הארץ זה פה. המרחק בין הארץ פה לארץ שם הוא ענק. אבל השמיים תמיד אני שווה במרחקם. בסדר? עד כאן ספורם. הרקיע הוא השם המקורי למילה שמיים. ויקרא אלוקים לרקיע שמיים. כך כתוב. ויהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים, ויקרא אלוקים לרקיע שמיים. רקיע פירושו רקע. או בעברית אחרת, רקיע במהותו הוא הבדלה בין דבר לדבר. רקיע הוא הבדלה, שווה בעברית, הוא גם המתווך בין עולם לעולם. כלומר, הרקיע אמור להיות מקום שהוא מצד אחד הכוחות העליונים של מה שאני פוגש פה, צריך להיות איזשהו יסוד ששם ירושלים של מעלה, כדי שפה יהיה מכון לשבטך. ונראה איך מסבירים את המושג מכון לשבטך על בית המקדש. מכוון כנגד בית מקדש של מעלה. מכון. מכון. מכון, מם, חף, וו, נון. מכון, נכון. מכוון. כיוון. כף, וו, נון. זה מכון לשבטך. ככה שמסביר על המשפט מכון לשבטך באז ישיר שאנחנו אומרים. וכך כל דבר בעולם הוא בעצם מכוון כנגד השורש שלו של מעלה. גם הנפש הבהמית הכי נמוכה שיש לי מכוונת כנגד שור של מעלה, ואריה של מעלה, ונשר של מעלה. גם האדם מכוון כנגד אדם שרואה יחזקאל במרכבה, והוא כנגד למעלה ולמעלה ולמעלה. בעומק שמיים זה המשפט, המילה הראשונה, החפצה הראשונה שהאדם אומר. יש בזה שני מסרים לא יאמנו. אם אני אומר שזה שם, זאת אומרת שאני קובע מה כאן. מי כאן? כאן אתה. זאת תורת האדם. זה ספר תולדות אדם. את התורה הזו קיבלו לא, את התורה הזו קיבלו מי שיכולים להגיד שם. בו זמנית אני אומר את הדבר הבא. כל מקום שאתה סבור שהוא הסוף, הוא רק הרקיע של מה שיש מאחריו. השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך אף כי הבית הזה. הביטוי הן השמיים ושמי השמיים מופיע בתפילת שלמה, כאשר שלמה אומר על עצמו, איך אני מקים בית מקדש בכלל, בשביל מה? במקום להכניס את הקודש ברוך הוא. הן השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, וזאת הסיבה ללמה אני בונה מקדש. זה כאילו השאלה, וזאת הסיבה. כי יש רקיעים ורקיעים 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 ורקיעים. חז"ל אומרים שישנם שבעה רקיעים, ורבנו הזקן נוגע פה עכשיו בשלושה מהם. כמובן שכשנחזור על זה בפעמים הבאות והבאות והבאות, צריך לנתח למה בשלושה האלה הוא נוגע כאן, זה לא חשוב. חז"ל אומרים שישנם שבעה רקיעים, זה למעלה מזה. אגב, כשאנחנו אומרים שבעה רקיעים, אז צריך להבין, במושגים שלי מן הסתם הייתי אומר 70.5 מיליון. שבעה רקיעים, הכוונה היא שבעה רקיעים, כמו שיש ארבעה עולמות. אז מה פירוש? יש ארבעה עולם, יש עולם הבריאה. אז זה מפה עד פה. צריך לתפוס את זה. יש שבעה רקיעים. וחזל נותנים להם את שמותיהם ומביאים את השמות מהמקורות. וילון, זה לפי הסדר, הולך ויורד. וילון. שישי, נכון. וילון, נכון, נכון, בבב. וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון. כל אחד זוכר בטח מן הסתם פה ושם תפילות שמוזכרים השמות האלה. אנוכי בניתי בית זבול לך. מעון, מכון, מכון לשבטך, וערבות, לרוכב ערבות. שבעת הרקיעים האלה בעצם הם המתווכים שבין מציאות למציאות. כיוון שכל העולם הוא השתקפות. ובמרכזו נמצא הכאן, שהוא האדם, שהוא האדמי, שתפקידו לדמות את עצמו לעליון תמיד. הוא מהאדמה. הוא הברוא מהאדמה, כמו כל הברואים מהאדמה, ויפח ואפיו נשמת חיים, כי תפקידו לדמות. המדיומים, המתווכים, הרקיעים בדרך הם שבעת הרקיעים האלה. הם שבעת הרקיעים שנבראו במילים יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. זאת אומרת, בבריאה עצמה, קודם שמופיע הכאן, מה יש בהתחלה ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, מה יש? אין רקיעים. אין רקיעים, זאת אומרת, אין הידמות. אין הידמות, אגב, זה אומר אין שאיפה. אם אין מים תחתוניים ומים עליוניים, אין התעדות. אין מים נוקבים ומים דחורים. כל המציאות לא קיימת. ההבדלה של היום השני היא אומנם עניינה גבורה, הבדלה, אבל בפרצוף היא כולה חסד, כי היא מאפשרת את הכל. ולכן המילה הראשונה, שנייה, אני רוצה לראות את המכלול. ולכן המילה הראשונה בתורה היא שבראשית, כלומר, עם הופעת הזמן, ברא, הבריאה, אלוקים, את מה? אלוקים עדיין לא השם, את מה? את זה שיש שם. יש קשר בין שם לכאן. והשם והכאן הם זוג, שמיים. והשמיים האלה הם של מעלה של מטה שלך. והרקיע כשלעצמו הוא ההבדלה. לכן ביום השני עוד לא מופיע כי טוב, כי עוד לא מופיעה יבשה. וכל עוד לא מופיעה יבשה ואדם עליה לעבוד את האדמה ולעבוד את השם, אז אין משמעות להבדלה הזאת, חוץ מזה שיש הבדלה. אז זה לא טוב. ממתי ההבדלה מקבלת את הטוב שבה? מהרגע שהקדוש ברוך הוא קורא לרקיע שמיים ויש מי שיכול לעמוד כאן ולצעוק שם מים. ואז הוא יכול לקרוע את השמיים. מי נעשה לקרוע את השמיים? זאת אומרת, להעלות דרך המדיה הזאת ועוד 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 ולהעביר את הדברים לשורש שלהם יותר ויותר. זה המושג של שבעת הרקיעים. ובשבעת הרקיעים יש את הרקיעים עם ההגדרות העליוניות שלהם, ואיך זה מתבטא כאן, ואותם בורא הקודש ברוך הוא במאמר יהי רקיע, כפי שהוא ידבר עליו עוד שנייה אחת. כן, חנה. מעניין, חילופי אותיות של רקיע זה עיקר. מעניין מאוד. זה בהפוך מהתפיסה שלנו. בדרך כלל רקע זה משהו שהוא לא העיקרי. מה הרקע לנושא? עכשיו יאללה, תכלס. ורקיע מתאר, זה מעניין מאוד מאוד. בפרשת קורח אמרנו שהיו צריכים לקחת את מחתות האנשים החטאים ולעשות אותה מה? ריקועי פחים ציפוי למזבח. ריקועי פחים ציפוי למזבח. הריקוע הוא זה שנותן לך בכלל את המיקום שלך מצד אחד, ואת היכולת שאיפה שלך. הרי מה היה שם במחתות של האנשים החטאים בנפשותם? הם חשבו שהם יכולים להגיע למקומות שהם לא יכולים להגיע. אז הם ביקשו להביא עזרה, הם ביקשו להביא כתורת. על המזבח, במקום שבו אתה בעצם מתחבר אל הלמעלה, הרקע יהיה אזכור מה קורה כאשר אתה מאבד את הרקע. זה מאוד נכון. ובעצם הרקע שהוא כאילו צדדי, הוא הופך להיות היסוד. אבל כשהוא מופיע בפני עצמו, הוא באמת לא טוב. הוא צריך להופיע רק מפני שיש שם ים ויבשה. נו, זה היה בטח מצאת שם משהו, זה במקור. מה? לא, 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 עוד פעם. אנחנו לא מדברים על הוויות פיזיות. זה הבסיס של התאות. אנחנו לא מדברים על הוויות פיזיות. אני מדבר על העולם שלך, אתה מודד את זה מהמיטה שלך. מהשמיכה, מהכיסא. אתה נקודת המרכז. אתה נקודת המרכז, והעולם הוא עולם עגול. ולעולם יהיה נקודות השם והשם ינוקות וקבועות על פיך. אתה קובע את המרחקים. ולכן אין זהות. אתה מנסה עכשיו להבין את זה ברמת המרכיבים. רמת הגז, לא על זה הספר לא מדבר. מנקודת מהציר, מנקודת המרכז. תביא ספורנו, אני אקרא לך אותו בפנים, תראה אותו בפנים. יפה מאוד, אבל עוד פעם, אתה מדבר על ה... יפה מאוד. אותו דבר קיים גם ברקיעים. עכשיו, אתה מדבר על ההוויות הפיזיות, ואנחנו לא מדברים על ההוויות הפיזיות. אתה מדבר על ההוויות הפיזיות. לא על זה אנחנו מדברים פה. כמו שכשאנחנו מדברים על בריאה, אנחנו לא מדברים על לפני 6,000 שנה, אלא על הרגע. מזה אנחנו רוצים לצאת. בדיוק מזה אנחנו לא רוצים להיכנס. אנחנו רק רואים את ההוויות הפיזיות כמה שמועיל לנו להבנה. בסדר? נרחיב בזה. אז זה יסתבר לך. תביא רגע בראשית עם ספורנו. יש פה? תראה, 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 יש תורת החיים. בראשית א'. פשוט לא נספיק, אז אני רוצה רגע לגמור את הפרק, אחרת לא נספיק. הנוסח שלו... וואי, שר כוח, תודה רבה רבה רבה. אני אקרא לך את הנוסח שלו, ולא נתמקד בזה יותר, כי אנחנו חייבים להתקדם. בטח. הכל מקבילים. אתה אני מדבר על זה באלף מקומות. ודאי, אבל זה לא ארציים. במרחק שלי, לא אני קובע את זה. שמקבילים, לא אני הקובע, לא אני נקודת הייחוס. נקודת הייחוס היא הגלובוס. לא אתה נקודת הייחוס. אני אקרא לך את זה במילה אחת. אבל הערכנו פה ואני רוצה לחזור. את השמיים, אתה שומע יונתן? את השמיים, אני קורא אותו, מדבר עליו אחר כך יותר. את השמיים, הנה מילת שם תורה על מקום רחוק. וכל סימן הרבים עם קדימת פתח מלעיל יורה על שניים שווים. לא אם, אלא עין. וכן במילת שמיים תורה על עצם רחוק, ביחס אלינו, בשני מרחקים שווים מכל צד. בסדר? שם, כפול, בסדר? תמיד קיים אותו מרחק מצד אחד ומצד שני מהמרכז. זה מוסכם? זה הכל, זה מה שאמרנו. רדיוס. רדיוס, בדיוק רדיוס. קיים מרחק שווה מצד זה ומצד זה מהמרכז. זה הכל. זה המושג ששמע. וזה לא יקרה זולתי בגלגל סובב בתכלית העיגול. אז תמיד התפעלו מספורנו שאומר את זה, זה פחות או יותר בזמן של המהפכה, של קופרניקוס. אבל זה לא ההתפעלות, ההתפעלות פה היא מהמובן הרוחני של מה שהוא אומר. אמר אם כן שברא, אתה שומע יונתן? אמר אם כן שברא אותו העצם, אשר הוא אתה רחוק ממנו מכל צד בשני מרחקים שווים, והוא הגלגל, רדיוס, והוא הגלגל, ולכן לא אמר ברא שמיים, וראשית ברא אלוקים שמיים, כי לא יאמר כן מצד עצמו, אלא ביחסו אל מקומנו, בהיה ידיעה. כשיש נקודת מרכז, יש מי שאומר, הילד, השמיים. אבל זה לא, אין מושג שנקרא שמיים, הוא אומר, זה לא שולחן. זה שמיים כי יש מישהו פה. ואמר, ואת הארץ, המרכז הראוי לגלגל וכו' וכו'. עכשיו נחזור אלינו. כגון דרך משל בתיבות, הערכנו כדי לראות פשוט את המושג של הריקים, כגון דרך משל בתיבות שבמאמר יהי רקיע וגומר, שנבראו בהם שבעה ריקים, וכל צבא השמיים אשר בהם כמאמר רבותינו ז"ל שחקים, בסדר? הוא נוגע פה בשלושה מהריקים, שבו ריחיים עומדות ותוכנות מן לצדיקים וכו'. אנחנו לא נכנסים להבנות של זה, רק למעלה למעלה הכוונה היא שבו האוכל הרוחני עובר מדיה לאוכל שמתאים להיות מן לצדיקים. האוכל המלאכי עובר איזושהי מדיה, ולכן זה נקרא שחקים, תחינה. עובר עוד איזשהו תהליך. התחינה הזאת היא יסוד הצמצומים. כי מה זה הצמצום? הצמצום הוא שהאור שאני מקבל פה הוא השתלשלות של אור אינסוף, אבל הוא מצומצם, כי אחרת אני הייתי נבלע באינסוף. אז הוא מופיע בצמצום. השחקים זה חלק מצורת השחיקה, זה המג'יניקס. זה השחקים ששוחקים את זה לכאן. אגב, כשאת מדברת על אותיות, חנה, אז שחקים זה מילה מדהימה, שחקים. השחקים זה השחיקה, שאצלנו יש לה קונוטציה מאוד שלילית. אבל שחקים זה החשק, וזה החישוק, כי בכך חשק השם. ובעצם כשהחשק הזה לא קיים, מופיע השחיקה. ושחקים זה רקיע. הרקיע הזה תפקידו לצמצם. אבל הצמצום הזה הוא זה שיוצר את החשק, את המים נוקבים. בסדר? שחקים. זבול, סליחה?
מאפשר,
בדיוק. נכון, נכון. זבול שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח שלמעלה, שכנגדן יש למטה, וכולי. מכון שבו אוצרות שלג ואוצרות ברד וכולי. שכללות הרקיעים, הכללות, נבראו, זוכרים את החלוקה? נבראים, תבניות, יסוד, וחיים, נתינת חיים בנברא, וקיימים, שמירה על הקיום. בכללות תיבות אלו שבמאמר יהי רקיע. כלומר, בזה שזה יוד, ה' יוד, ר' שקוף, יוד, עין בכללות. וכולי. ופרטי הברואים שבשבעה רקיעים, עכשיו בתוך שבעת הרקיעים האלה יש אין קץ פרטי ברואים. נברא כל פרט מהם וחי וקיים מאיזה צירוף אותיות מתיבות אלו. איך מצרפים את האותיות? האם מצרפים את רקיע ר' קוף, קוף ר', ר' קוף יוד, ומה זה ר' ומה זה קוף? והאותיות הם לעולם השם דבריך ניצב בשמיים. או חילופיהן, שהופכים, או תמורותיהן, מספרים. בסדר? עכשיו, אצלנו כשאני מדבר, עוד פעם, כמו שאני אומר, כנגד רמח איבריו של אדם, כשאני מדבר על אותיות ועל לימוד ועל שור, אני חוזר לאותה נקודה, אז השור שאני מדבר עליו, הוא שור אמיתי, עם ארבע רגליים, שעושה מו ונמצא באחו, כמו שתמיד אנחנו אומרים. אבל אני צריך להבין שכשכתוב בפסוק שור, שור, כזה שור, ודאי שזה הפשט הקיים שלו פה. אבל אותה אור כסלמה, הפסוק הזה יש לו אין סוף אור. ולכן השור הזה, גם המלאכים רצו את התורה, גם המלאכים רצו את הפסוק, והם לא יוצאים עם השור לחרוש. בסדר? אז מה הם רוצים מהשור? אז זה שלגביך השור שנמצא במרכבה זה משהו מרחף, זה מפני שאין לך את הענבה להבין שהכל זה השתקפות. אבל כשתצייד בענבה הזאת לקלוט שהכל השתקפות, אז הפסוק יהיה הבנה שלך שהוא סך הכל פסיק, פסוק, הפסקה, פיסוק באין סוף גדול. מעניין מאוד. דבר שיש לו עיקר לרקיע. תילי פלאות, נכון. אז אין כלום. תילי פלאות. זה דבר נכון מאוד מאוד מאוד. צריך להתרגל לזה, צריך להתרגל. עוטה אור כסלמה, אנחנו כל יום חוזרים על זה אלף פעם. עוטה אור כסלמה, כל פסוק הוא מעטה של סלמה על אור אינסוף. היה אבל אני הבנתי את הסברה, לא הבנת כלום. כן הבנתי, הבנת 100%, אף אחד לא אומר שלא. 100% את השלב הזה. וגם משה רבינו הבין 100% את השלב שלו. מה זה? 3,000 משל, התורה היא משל הקדמוני, 3,000 משל, הכל משלים. וכל העולם הוא בעצם השתקפות ומשלים. לכן האותיות הן הקוד. לכן כל כך חשוב לו האותיות. האותיות הן הקוד. האותיות זה איתותים שממשיכים את האות, את היסוד. וכך מהצירופים והחילופים והתמורות נברא כל פרט מהם וחי וקיים מאיזה צירוף אותיות מתיבות אלו וחילופיהן ותמורותיהן שהן כפי בחינת חיות הנברא הפרטי ההוא. כי כל שינוי צירוף הוא הרכבת ואריגת הכוחות והחיות. כל שינוי של צירוף, אם אתה מצרף את זה כך או מצרף אחרת, הוא הרכבה ואריגה. מדהים הביטוי. להרכיב ולהרוג. הכוחות והחיות בשינוי. שכל אות הקודמת בצירוף, זה העיקרון, היא הגוברת. אבל מי כאן, מה אני בכלל בתוך זה? הוא הרי תמיד שהוא מגיע לדברים האלה, הוא אומר, אנחנו אין לנו עסק בנסתרות. אנחנו רק יודעים את ההגדרות. והיא העיקר בבריאה הזו. והשאר האותיות הבאות אחרי, תפילות אליה ונכללות באורה. ועל ידי זה נבראת בריאה חדשה. ועל ידי זה נבראת בריאה חדשה. לכן בחילופי אותיות או תמורותיהן נבראות בריאות חדשות פחותי המעלה בערך הנבראים. הכוס לא כתובה בעשרה מאמרות, לא כתוב שם כף וב סמך. אז זה בא מחילופי אותיות או מתמורות או מגימטריה. עכשיו כשאתה אומר גימטריה אז מיד מצלצל לך גימטריה, בטח זה מה שעושים עם הצ'ונט בשבת. אבל זה נכון 100%, כמו ההבדל בין כנגד איבריו של אדם לאיברים דמלקה, גם הקודש ברוך הוא עושה גימטריה. אצלך זה פרפראות לחוכמה, גם אצלו זה פרפראות לחוכמה. עכשיו הפרפראות אצלך זה גם חלק מהסעודה. גם אצלו הפרפראות זה חלק מהבריאה. אתה יודע מה? בוראים בפרפרת. נניח את המדבר. נניח את כל האבנים. כי הבריאה נעשית באותיות. ואם היא נעשית באותיות ברמת חיות כזאת או ברמת חיות אחרת, ההשתקפות היא מה רמת החיות שאתה פוגש. והתפקיד שלך הוא להחזיר הכל למקור שלו. ועל ידי זה נבראת בריאה חדשה. וכן בחילופי אותיות או תמורותיהן נבראות בריאות חדשות פחותי המעלה בערך הנבראים מהאותיות עצמן. כי אין דרך, משל, דוגמת אור המאיר בלילה בארץ מן הירח. עכשיו אני הולך בליל ירח ואני רואה פה אור ומדהים. עכשיו מה האור הזה? האור הזה הוא הערה שבאה מהירח. והירח הוא הערה שבאה מהשמש. עכשיו כשאני פה למטה נהנה מהעסק, אני מכריז קבל עם ועולם, אין שמש. אני מכריז, אני שפוי, אין שמש. בוא נגמור לפני שתהיה שמש. יוץ, האור הזה הוא הערה דהערה דהערה של השמש. וזה טוב שאני מכריז שאין שמש. כי זה מה שאני רואה. ואז 20 שניות התעשתות, ואני אומר, מה אין שמש? למה מי אתה? מאיפה האור הזה בא? הוא לא הערה של הערה של הירח שמביא את זה, אבל אין שמש. אז כנראה מסתכלים על הדברים לא רק מהצד שלך. כנראה שיש פה עוד צד קצת. הוא מגדיר את זה. כי אין דרך, משל דוגמת אור המאיר בלילה בארץ מן הירח. אתה יושב ועושה קומזיץ, ואתה מנהל את העולם. ואור הירח הוא מהשמש, ונמצא שהאור שעל הארץ הוא אור האור של השמש. וככה ממש דרך משל האותיות שבמאמרות הן כללות המשכת החיות. כלומר, מה שמופיע בעשרה מאמרות, יהי רקיע בתוך המים, יהי אור, מה שמופיע, הן כללות המשכת החיות. בסדר? הכללות, הכלל. והאור והכוח ממידותיו של הקדוש ברוך הוא לברוא עולמות מעין לישו להחיותן ולקיימן כל זמן משך רצונו יתברך. לברוא, להחיות, לקיים, כל זמן משך רצונו יתברך. כלומר, תדע לך שכל העסק הוא כל זמן משך רצונו יתברך. זהו, עד מתי? אני מציע לך לבנות לפי התוכניות שמחר השמש זורחת. היא זורחת, כמו שאתה מבין בלבנה. אין שמש, אמרת. בסדר, יש שמש מחר. זה בדיוק, עד שם אתה מגיע. ובתוך התבנית הזאת אתה צריך לבנות את הכל. עכשיו, אז 10 המאמרות במובן הזה הן השמש. הן הכללות. ועכשיו הוא מדבר שוב על האותיות ועל הדיבור. הכללים האלה, ומכללות המשכה והערה גדולה הזו, העיר השם והמשיך ממנה תולדותיה כיוצא בה, וענפיה, שהן תולדות והמשכת האור מהאותיות. עכשיו ממשיכה המשכה הזאת בענפים, בתולדות, שהן תולדות והמשכת האור מהאותיות. והן הן חילופי אותיות ותמורותיהן. וברא בהם ברואים פרטיים שבכל עולם. אנחנו מבינים את ההבדל בין הדיבור האלוקי לדיבור האנושי? השם הוא האלוקים, זאת אומרת המהווה מאין ליש. המהווה, החסד האין סופי, מה שהופך כל דבר עכשיו מאין ליש. בסיס ההנחה היא שהכל אין. מה שהופך הכל מאין ליש, הוא בורא ומחיה ומקיים את הכל במידותיו. חסד, גבורה, היום הראשון זה חסד והיום השני זה גבורה והיום השלישי, אבל לא פעם אלא נבראים וחיים וקיימים גם השנייה ועכשיו. וממידותיו זה מומשך אלינו על ידי מאמרות. והמאמרות מתפרטים לאותיות ולחילופי אותיות ולתמורות אותיות ועוד 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 ועוד. וזה הכל הערה דהערה דהערה. עד שיכול להיות שכשאתה נמצא כאן אתה אומר איזה כיף שאין שמש. הייתה שמש, לא היינו יכולים לעשות את הקומזית. סליחה? ואז אתה קובע את קידוש הלבנה. עכשיו תראו איך הקודש ברוך הוא מסדר הכל. מגיע בעל הברית, אנחנו בסיום. יצחוק. אתם יודעים מה יש היום? היום יש ברית יצחק. והן הן חילופי אוהוה. חילופי אותיות ותמורות. אנחנו עושים סיום על שער האיחוד והאמונה עכשיו. שזה בעצם סיום של התניא, כי שער האיחוד והאמונה הוא החלק השני. והן הן חילופי אותיות ותמורותיהן וברא בהן ברואים פרטיים. על משמעות המילה. משמעות המילה, זה פילי פלאות, דיברנו הרבה פעמים. מילה, מה זה ברית מילה? זה אותה מילה של מילה, בדיוק אותה מילה. מילה זה אין סוף, שצריך להסיר ממנו את האורלה, ולהגדיר אותו. איפה מגדירים אותו? במקום שהוא הכי אדמה, במקום שבו האדם יכול להיות בורא. במקום שתופיע או שיא הקליפה, או שיא ההתבטלות. שם לוקחים אין סוף ומלים אותו. מילה זה אין סוף שיוצא לידי ביטוי במילה. במשפט. זה המילה. וברא בהן ברואים פרטיים שבכל עולם. וכן העיר השם עוד, והמשיך והוריד הערה דהערה דהערה. כמו אור הירח, זה משל נפלא אור הירח. הערה דהערה דהערה, מהערות האותיות, וכן המשיך עוד והוריד עד למטה מטה, וזה שיא הבריאה שזה הכי למטה. השם בחוכמה יסד ארץ. עד למטה מטה, בבחינת השתלשלות, עד שנברא הדומה ממש כאבנים ואפר. בסדר? שאל באתי בהתחלה, אם החי הכוונה היא גם לאפר ולדומם. כאבנים ואפר. ושמותיהם אבן ואפר, שיש למשהו שם, שיש למשהו שם פירושו שיש לו מקור, שיש לו חיות ושיש לו קשר אליי. אגב, לכן יש לקודש ברוך הוא שם. כי אם אני לא יכול לתפוס כלום והכל אין, אז בשביל מה שם? ואמרו לי מה שמו. בשביל מה שם? יש שם כי יש אדמי, וכל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. למה התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא? כי האותיות זה כלי הבריאה. אז ממילא כל התורה היא שמותיו, איך ואלה המשפטים זה שמות של הקדוש ברוך הוא? זה מילים לא מובנות. מובן לחלוטין. אם כל אות בורית, אז זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אם אתה מבין את הייחוד של השם הוא האלוקים, אז התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כי כל אות היא בורא. היא בורא כי היא מיוחדת איתו בייחוד גמור. עד שנברא דומה ממש כאבנים ואפר ושמותיהן אבן ואפר הם חילופים וחילופים וכולי ותמורות דתמורות וכולי כנזכר לעיל. נשלם חלק שני בעזרת השם יתברך ויתעלה ונמשיך מזה. מי זה להיכנס ככה היום בסיום היה אליהו הנובי. אתם יודעים שאליהו הנובי פה מההתחלה. כך כתוב בהלכה. כתוב שבית כנסת שעושים בו ברית מילה, בית כנסת שיש בו ברית מילה באותו יום, בית כנסת. נניח יהיה פה היום ברית מילה לא בתשע, אלא בארבע. כלומר, אם נמשיך, זה מה שדרך להיות, אז אנחנו נוצרים עכשיו. אז בית כנסת שיהיה בו ברית מילה, והאבא של התינוק לא נמצא, והסנדק לא נמצא, והתינוק לא נמצא, גם כן לא אומרים בו תחנות. למה? כי אליהו הנביא נמצא. כתוב בנושאי כלים, מתי הוא מגיע? איך הוא נמצא? הרי אין ברית, מה, יש לו זמן כל היום? אז כתוב שהוא מגיע מוקדם מוקדם, והוא מסדר את הספסלים. כך מופיע, מגיע בו. הוא מגיע והוא מסדר את כל הספסלים.
זה לא
יודעת. אה? זה לא יודעת. לא, זה אליהו הנביא. הוא מגיע אליהו הנביא. איך?
היום יש לנו גם את
פנחס. זה פנחס, זה הכל, נכון.
בריתי שלום.
לכן, אם הוא אומר, אם אני נותן לו את בריתי שלום, זה מה שנקרא עכשיו. גבלת. הכל, 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 הכל. זה פנחס, זה אליהו. ג'וולד. ג'וולד. אז עכשיו עושים סיום עם אליהו. זה אליהו בסיום.